שלום לכולם, המשך שבוע טוב, שלום וברכה. אנחנו ממשיכים בלימוד פרשת השבוע והתעלות בעבודת השם לאור תורתו הנפלאה של רבנו שלמה הכהן מרדומסק, בעל התפארת שלמה, והפעם זה בעצם השיעור השני לפרשת וירא. אני מראש מתנצל, יכול להיות שיהיה רעש רקע, אני נמצא במקום עם רעש רקע, אבל אם לא אקליט עכשיו, אז אל תאמר לי שפנה שני, שמה לא תיפנה. אז מקווה שיהיה בסדר, בעזרת השם. ונמשיך מאיפה שעצרנו בתפארת שלמה, ובעצם באחד הנושאים המרכזיים שהתפארת שלמה עוסק בהם פרשת וירא, זה היחס בין המלאכים לבין הצדיקים, והוא כמובן כורך וקושר את זה במפגש שיש, יש לנו כמה מפגשים של אברהם עם מלאכים, יש לנו בתחילת הפרשה שלושה אנשים ניצבים אליו שהוא מכניס אותם הכנסת אורחים, ויש לנו גם בסוף הפרשה עם המלאכים, עם המלאך בעקדת יצחק, שאומר לו אל תשלח ידך על הנער, ובעצם לאורך כל הפרשה תפארת שלמה מרחיב על העיסוק מהי עבודת המלאכים, מהי עבודת הצדיקים, ובעיקר מה האינטראקציה ביניהם ומה ההבדלים, ונראה פה כמה דברים בנושא. הנושא השני המרכזי שבו נדון בעיקר, וזה הולך לאורך כל הספר תפארת שלמה, אבל בעיקר בפרשיות שלנו וגם נגענו בשבוע שעבר פרשת לך לך, זוהי סוגיית התפילה, איך מתפללים, על מה מתפללים, מהי תפילת הצדיק, ומה אנחנו, שאנחנו לא צדיקים, אבל אנחנו שואפים, אז איך צריך להתפלל, והדברים נכונים מאוד מאוד לימינו אנו. אז על הפסוק, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, אומר התפארת שלמה, לבאר העניין, למה עד עתה לא באו המלאכים אליו בהתגליה, כמו ביום ההוא, כן, למה עד עכשיו המלאכים לא התגלו לאברהם, ורק אחרי הברית, אחרי ברית המילה, הוא זוכה לגילוי כל כך מוחשי של מלאכים. אמנם הנה כתיב בתהילים פרק צדי א', כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. הרמז בזה כאשר נודע, כי בכל מצווה שאדם עושה, נברא ממנו מלאך. זה כבר המשנה באבות, בפרק ד', משנה י"א, אומרת רבי אליעזר בן יעקב אומר, העושה מצווה אחת קונה לו פרקליט אחד, והעובר עבירה אחת קונה לו קטגוריה אחת. אז כל פעם שאדם עושה מצווה, אז מהמצווה הזו נברא מלאך. ממשיך התפארת שלמה ואומר, ואחר כך, הנה המלאך הזה הוא מבקש חיותו תמיד. לכך הוא רודף אחר האדם להחזיק במצווה זו שלא תובד ממנו חיותו. כאשר כבר הוא מסכת סוטה, עבירה מחבא מצווה. לכן המלאך ההוא משמר את האדם לבל יבוא חס ושלום לידי עבירה חלילה, שלא יכבה נרו לעולם ועד. ולכן כי מלאכיו יצווה לך לשמוך בכל דרכיך, האדם עושה מצווה, ואז המלאך שנברא מצווה שומר עליו שהוא לא יעשה עבירות, כדי שהוא המלאך לא ינזק. וזהו אמור בכתוב, כי מלאכיו יצווה לך, פירוש מלאכיו נבראו לך, כלומר נבראו מן המצוות שלך. וזה פירוש יצווה לך, כלומר מהמצוות שלך. גם יש לומר יצווה לך לעשות עוד מצוות אחרות, כי הוא יזרז אותך, למה? כי מצווה גוררת מצווה. וזהו, לשמורך בכל דרכיך כנ"ל, כי המלאך הוא משמר אותך בכל דרכיך לבל תאבד חיותו ממך. אבל, וזה אבל חשוב, אם אדם שעושה מצווה נברא מלאך, אבל מה תהיה איכות המלאך? זה כבר תלוי מהי איכות המצווה שבה אנחנו פועלים אותה. אך הנה בעבור יעשות המלאך מן המצווה, צריך לעשות את המצווה בדחיל ורחימו, בשלמות רב, כלומר באהבה וביראה. להיות לגדפין, לפרחה ללקטו בתיקוני זוהר, וגם התניה, בעל התניה מרחיב על זה הרבה, שבעצם כשאדם עושה מצווה, זה גוף המצווה, זה העשייה שלה. אדם מניח תפילין, זה העשייה שלה, שם את התפילין במרכז הראש איפה שצריך, שם את התפילין של יד על הכיבורת ביד כמו שצריך. אבל כמה היא תתעלה למעלה לעולמות העליונים, ליצירה, לבריאה, לאצילות, או לאדם קדמון, או לאינסוף, זה תלוי כמה הנחת התפילין לא נעשתה רק כמעשה טכני מצוות אנשים מלומדה, אלא אם היא נעשתה בחשק, ביראה, באהבה, בדבקות. הוא אומר שהיראה ואהבה זה בעצם שני הכנפיים שמעלים, כמו שהכנפיים האלה שמרומים את הציפור לשמיים, אז הדבקות, האהבה והיראה בעשיית המצווה, החשק, הם מה שמעלים את המצווה לעולמות העליונים. ולכן צריך לעשות את המצווה בדחיל ורחימו ובשלמות רב, להיות לגדפין, כנפיים, לפר חלל שתפרח למעלה. ולהמשיך לחיות מאור עליון בתיקון הייחוד. מה זה הייחוד? כי מלאך גימטריה, כן, מלאך גימטריה 91, גימטריה צדי א', שהוא הוויה אדנות, שי' כו' כ' זה 26, אדנות א' ד' נון ואז י' זה 65, ביחד 91, שזה בעצם עיקר הכוונה של הייחוד, לייחד הוויה ואדנות, זו ונוקבי, לייחד את הקדוש ברוך הוא והשכינה בכנסת ישראל. והוא הייחוד במידות העליונות. ואז כשאדם עושה את הייחוד, כלומר עושה מצווה עם דבקות, עם אהבה ויראה, ואז ימשוך למצווה בחינת נשמה וחיות דרך כל השמות בעשר הספירות וכולי, כמו שכתוב בזוהר. ואני מדלג שבעצם כשאדם עושה את הייחוד ממשיך את השפע הגדול, ולכן אמר הכתוב, וזכרתם את כל מצוות השם וגומר. מה זה הוזכרתם? לשון זכרות והשפעה והייחוד. שאדם עושה מצווה שיכוון להשפיע, למשוך חיות למצווה עם כל העולמות בכוונת העושה לשם ייחוד קודשה בריחו, וכן דעת המקובלים החסידים הספרדים להגיד לשם ייחוד לפני כל מצווה. ועכשיו מוסיף לנו פה התפארת שלמה יסוד גדול שהתחדש לי ומאוד מאוד שימח אותי, שזה נפקא מינה לכולנו, שאנחנו, איך זה קשור לשבת, ובפרט לכניסת שבת, לקידוש, שחוזרים מבית הכנסת ואומרים שלום עליכם, מלאכי השריעה, שרים את זה. ועיקר החיות הנשפע הוא רק בשבת. כלומר, לא משנה איזה מצווה אני עושה, המצווה הזאת היא בעצם כל עוד היא נעשית, ממוצאי שבת ועד יום שישי אחר הצהריים, זה מצווה מוגבלת. זה מה שנקרא הערת הזרה. כי היכולת של ימות המעשה היא יכולת מאוד מוגבלת. ורק בשבת יש אפשרות בעצם להעלות את כל המצוות שעשינו בימי השבוע למקום גבוה יותר. ככה זה גם בכוונות התפילה בשאר הכוונות ובסידור של הרש"ס הקדוש. אני אגיד את זה כדי שמה יכול להיות צילית לחלק האנשים, אבל אני אגיד את זה בקצת כדי להבין את הרעיון. כל התפילות שבעצם שאנחנו פועלים ומעלים ומכוונים ממשיכים שפע, זה בעצם עד עולם הבינה. אבל בקבלת שבת ובשבת בבוקר ובמוסף ועד מנחה של שבת שזה שיא השיאים, אנחנו כבר יכולים להעלות את התפילות לקומה של החוכמה ושל הכתר, של הבבי מיילאין ושל הריחנפין, שזה המקומות הגבוהים מעצם קדושת השבת. אז אומר התפארת שלמה, ועיקר החיות הנשפע הוא רק בשבת, כי אז בשבת נתעלים כל העולמות, והייחוד נעשה ממנה, לא צריך כוונות, עצם זה שזה שבת זה כבר מלא הכל, והוא הנשמה יתרה הבאה בשבת. כלומר, מה זה הנשמה יתרה? כל אלה יודע לדקלם שבשבת יש נשמה יתרה. מה זה הנשמה יתרה הזאת? אומר התפארת שלמה, נשמה יתרה, פירוש נשמת המלאך מהמצווה. כמו שנאמר, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. כלומר, ששת ימים מוקדשים לעשיית מלאכה. אומר התפארת שלמה, מלאכה בחילוף אותיות הוא המלאך. כלומר, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ששת ימים תעבוד, תעשה מצוות ותברא את כל המצוות, את כל המלאכים שנבראו מהמצוות שלך. כי בכל ששת הימים נעשה המלאך בבחינת גוף, אבל זה גוף בלי נשמה. כלומר, בכל עשיית המצוות בששת ימי המעשה, שאנחנו עושים מלאכה, אנחנו בעצם בוראים את המלאך, אבל אנחנו בוראים רק את הגוף שלו. יש גוף, יש שבוע 20, שבוע 30, כן, עד הלידה, זה רק גוף, זה גבייה. אבל בשבת, בכניסת שבת, אנחנו נופכים נשמה יתרה במלאכים שנבראו בששת ימי המעשה, ששת ימי המלאכה. כי בכל ששת הימים נעשה המלאך בבחינת גוף בלי נשמה, ויום השביעי שבת לשם, פירוש ביום השביעי, עולה הכל להשם ונעשה נשמה וחיות למלאך. וזהו מה שאמרו מסכת אבות פרק ב', משנה ב', כל תורה שאין עימה מלאכה, כלומר, מה זה מלאכה בחילוף אותיות? המלאך. וזהו כל תורה שאין עימה המלאך, שאין עימה מלאכה, כלומר שלא נעשה ממנה מלאך, סופה בטלה. כי לא נעשה ממנה כלום. כן, תורה שהיא לא נלמדה בדבקות, בעירה, באהבה, אז לא נברא ממנה מלאך בסופה בטלה. כי אז בשבת, שזה בעצם סוף העבודה, שתיכנס במלאך החיות והנשמה, אין לתורה הזו כלום, כי זה לא גוף שיכול להיכנס בה. ולכן, כל תורה שאין עם המלאכה המלאך, שלא נעשה ממנה מלאך, סופה בטלה. כי לא נעשה ממנה כלום. וזה שאומרים, זה המנהג של ישראל, וזה שאומרים בהכנסת שבת, שלום עליכם, למי? שלום עליכם, מלאכי השרת. הם, מי זה מלאכי השרת? מי זה מיכאל, רפאל, גבריאל, אוריאל? מי זה מלאכי השרת? אומר התפארת שלמה, אנחנו אומרים בכניסת שבת, שלום עליכם, כי הם המלאכים שנבראו בכל ימי השבת, ימי השבוע, על ידי המצוות שלנו, ואתה באים בבחינת נשמה יתרה. אז תראו איזה מרגש זה, נגיע מחר בעזרת השם בערב, נגיד שלום עליכם מלאכי השרת, ונדע שזה מלאכים שאנחנו בראנו. עכשיו איזה מלאכים זה יהיו? האם זה מלאכים של שלום ושלווה ושמחה ונחת? או מלאכי חבלה? תלוי איך התנהגנו במהלך השבוע. או אם עשינו תשובה בערב שבת לרומם אותם. ולכן זה שאומרים בהכנסת שבת שלום עליכם, הם המלאכים שנבראו על ידינו בכל ימי השבת, ואתה באים בבחינת נשמה יתרה, כנ"ל. וזה היה העניין של אברהם אבינו, אף שבכל מצווה שעשה נבראו מלאכים. מכל מקום, קודם המצווה של המילה, קודם ברית המילה, לא נעשה ייחוד על ידו בשלמות, כי לא נשלם הברית. אבל אחר המילה שנשלם הזכרות והייחוד נתקן, אז בחיות ושפע לכל העולמות על ידו, ונמשך נשמה וחיות יתרה למלאכים, הוא בא עליו בהתגלה. לכן רק בפרשת וירא, אחרי ברית מילה, הוא זוכה לגילוי המלאכים בשלמות. וזהו אמור בעקדה, בסוף הפרשה, ויקרא המלאך, ואומר, אל תשלח אתך על הנער. למה לא אמר לו השם יתברך בעצמו, כמו שהבישת הניסיון והאלוהים ניסה את אברהם? אך הוא נכון כנ"ל, כי המלאך הזה, אותו מלאך שאמר לאברהם, אל תשלח אתך על הנער, נברא על ידי מעשה עקדה, שהכין את עצמו לעקוד את יצחק בנו. והוא קרא לבל ישלח ידו, כי כבר נתקן ודי לו בזה. ואחר כתיב, ויקרא מלאך השם שנית. מהו שנית? אך הוא המלאך השני אשר נעשה לידי הקרבת האל, והוא דיבר עליו וכולי. אז למדנו שבעצם כל מצווה שאנחנו עושים נברא ממלאך. מלאך נראה הגוף. מה איכות המלאך? זה תלוי בטיב הדבקות, היראה והאהבה והנשמה שמכניסים בה. אבל התכלית, בעצם ההתעלות השלמה והגבוהה ביותר של המלאך, תהיה בשבת קודש. ולכן כשאנחנו אומרים שלום עליכם מלאכי השרת, הכוונה למלאכים שאנחנו בעצמנו יצרנו ובראנו מכוח המצוות שלנו. אז עד כאן בנושא המלאכים. ועכשיו נראה בכמה נקודות ממש ככה בקצרה, שהתפארת שלמה מלמד אותנו איך צריך להתפלל. וכמובן הוא לומד את זה מהסיפורים של אברהם אבינו. אז על הפסוק, הנה נא הועלתי לדבר אל השם ואנוכי עפר ואפר, שאברהם אבינו בתחילת דבריו, שהוא ככה בדין מדברים לקדוש ברוך הוא, הוא מתנצל שהוא עפר ואפר. שימו לב מה אומר התפארת שלמה. הורה לנו הכתוב בזה סדר האדם בתפילתו לשם. כלומר, איך אדם צריך להתפלל כאשר הוא בא להתפלל אל השם. הורה לנו הכתוב בזה סדר האדם מתפילתו לשם, בכוונתו לטובת הכלל, ולא לכוונת עצמו כלל, רק יצפה לטובת כלל בני ישראל. כלומר, תמיד שאדם מתפלל תהיה כוונתו עבור כלל ישראל ולא עבור צרכיו הפרטיים. תגידו, אבל גם לי יש צרכים פרטיים, פה צריך רפואה, פה צריך זה, פה צריך שם. אז תגיד מה שאתה צריך, ותגיד בתוך שאר חולי ישראל, בתוך כלל ישראל. אני זוכר את הרב מנחם פרומן, זכר צדיק לברכה, גם כשהיה חולה וגם לפני כן, אמרו, הרב מנחם, תתפלל על זה, זה אומר, בתוך כלל ישראל, בתוך שאר חולי ישראל, תמיד להתחבר לכלל. ולכן אומר לנו, תפארת שלמה, אברהם אבינו מלמד אותנו, כל תפילה שאתה מתפלל, אתה צריך פרנסה? אוקיי, תתפלל פרנסה, אבל בתוך כלל ישראל. בכוונתו לטובת הכלל, ולא לכוונת עצמו כלל, רק יצפה לטובת כלל בני ישראל. וזה שאמר אברהם אבינו עליו השלום, הנה הועלתי לדבר בתפילתי לטובת זולתי, ואנוכי עפר ואפר ובטל בעצמי לגמרי. ובגלל שאני עפר ואפר ובטל בעצמי לגמרי, וזה לא תפילה עבורי, אז אם כן הותר לי להתפלל על זולתי לטובת אחרים. מאחר שאני לא מתפלל לטובתי, אז אפשר עבור הזולת. וזה מה שאומרים חז"ל, כל המתפלל על חברו נענה הוא תחילה. למה מתפלל לחברו? כי זה נקיות, זה סטריליות, אין לו אינטרס בזה. רק טובת הזולת, לא טובתו. ועכשיו, מתוך זה, הוא דורש פה את מה שאנחנו אומרים בתפילה, בברית דמחיתא דרבי ישמעאל, וגם בתורת כהנים. וזהו שאמרו חז"ל, כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל, לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. כלומר, איך הוא דורש את זה בצורה חסידית? כל פעם שאנחנו רואים שאדם יוצא מן הכלל, כלומר, הוא מבקש, הוא מתפלל על הפרט, אבל הוא לא ללמד על עצמו יצא להתפלל על עצמו, אלא ללמד על הכלל כולו, לטובת הכלל. אומר פה התפארת שלמה, כל הוא הצדיק וכולי. כן, כי כל בשמיים ובארץ, אומר תרגום, דאחיד ישמע ויראה, זה בידת היסוד, הצדיק. שהיה בכלל ויצא מן הכלל, לא ללמד על עצמו לבקש צרכיו, רק על הכלל כולו. ולכן כולנו יכולים וצריכים להיות, לפי התפארת שלמה, צדיקים כמו אברהם אבינו. כלומר, להתפלל רק על הכלל, ולבקש גם הבקשות הפרטיות בתוך כלל ישראל. וכן שמענו מפה קדוש מדבר, הרב מורנו ורבנו הגאון הקדוש, מורנו ורבנו רבי שמעון משלבורז, זה אחד מתלמידי החוזה מלובלין, שהוא היה מורו ורבו של התפארת שלמה, שנתקרב להילולה של התפארת שלמה, נרחיב אודותיו יותר בכ"ט באדר בעזרת השם. על ככה הוא שמע תפארת שלמה מרבו, בפרשה ויתחנן, פרש רש"י, אף שיש להם הצדיקים לתלות במעשיהם הטובים, אינם מבקשים רק מתנת חינם. למה מבקשים מתנת חינם? האמנם כי הצדיקים יש להם לתלות לקבל תפילתם עבור מעשיהם הטובים, אך מה יעשו הפשוטי עם אשר אין להם זכות? אבל אם הם מבקשים להורה מתנת חינם, אף על פי שאינו הגון וראוי ואינו כדאי, על דרך זה יכול כל האדם להתפלל, וזה והתחנה מתנת חינם. כלומר, אפילו שאני לא אברהם אבינו, ואין לי מעשים טובים ולא מגיע לי, אבל על ידי זה שמשה רבנו התפלל והתחנן לטובת הכלל, מתנת חינם, אז כל אחד מאיתנו סגולה לקיבול תפילות, להתפלל על הכלל, ובתוך זה להבליע את הצורך שלו, את הדברים הקטנים, כמו שאמרנו מקודם, כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל, לא למד עצמו יצא, אל תבקש על הפתק בשבילך, אלא ללמד על הכלל כולו, אתה צריך פרנסה, תבקש פרנסה לכלל ישראל. אתה צריך זיווג, תבקש על כלל הרווקים והרווקות. צריך שלום בית, כל מי שזקוק לשלום בית, ומתוך כך נענה. מסיים התפארת למו ואומר, וזה שנאמר פותח את ידיך. אומרים בתיקוני זוהר, אל תקרא את ידיך, אלא את יודיך, את אות יוד. הוא מסביע לכולך היא רצון. ובזה רצון ירב יעשה, כי זהו הרצון הנכון ליראים, לעורר מידת הרחמים דווקא על כלל ישראל. וזה שאומרים, צדיקים עושי רצונך, בגלל אבות שעשו רצונך. כלומר, האבות, ובהם אברהם אבינו, הם פעלו הרצון לבורא ברוך הוא להתרצות עם עמו ישראל באהבה, והם מסלקים את עצמם בלי שום צד נגיעה לכבוד עצמו, ובזה שומר אדוני את כל אהביו עד עולם. אז למדנו באברהם אבינו איך מתפללים, תמיד לבקש על הכלל, ומתוך כך הפרט יענה. אבל, אנחנו רואים בהמשך הפרשה, שאברהם אבינו מתפלל לסדום, ווואלה לא הולך לו, מתמקח, מוריד את המחיר לעשרה צדיקים, אבל בסוף התפילה שלו לא הולכת, לא עוזר לו. אז על הפסוק, וילך השם כאשר קילה לדבר אל אברהם, ואז מה כתוב? ואברהם שב למקומו. אומר התפארת שלמה, ואברהם שב למקומו, רצה לומר, אף על פי שהלך הקדוש ברוך הוא ממנו, ולא הועיל בתפילתו כלום על סדום, והראיה שבסוף הקדוש ברוך הוא השמיד את סדום, כן, ובסוף התפילה של אברהם לא התקבלה. אף על פי כן, אברהם לא התייאש, אברהם לא שבר את הכלים, אברהם לא זרק הכל. אף על פי כן, אברהם שב למקומו להתפלל על בני ישראל. ואברהם עודנו עומד בתפילה על עמו ישראל. וכן נכון, שימו למשפט המרגש הזה, וכן נכון לכל איש ישראל. אף על פי שרואה שאין תפילתו מועלת, הוא לא מצליח, תפילה לא מתקבלת. אף על פי כן, אל ימנע מן הרחמים להתיר אל השם תמיד. ורעיון נוקב ואמיתי וקשה אבל חשוב. גם אם אתה מתפלל, ואתה רואה שהקדוש ברוך הוא לא עונה את תפילתך, לא שאתה לא יודע מה קרה, אתה רואה, הנה, סדום, נהפכה, שם לא יקשיב לך. תמשיך להתפלל. אברהם שב למקומו, וזה שהשם לא שמע לתפילתו ולא הציל את סדום, לא פגם באמונה שלו, והוא המשיך להתפלל בכל זאת. וזה מראה שהאהבה לקדוש ברוך הוא היא אהבה שלא תלויה בדבר, שרק בגלל שהשם שומע על התפילה שאני מאמין בו. לא, גם אם הוא לא שומע על התפילה שאני ממשיך להתפלל אליו. וזה אהבה שלא תלויה בדבר, ולכן היא תמיד קיימת. וגם בהמשך לקראת סוף הפרשה, התפארת שלמה שוב פעם חוזר לסוגיית התפילה ומלמד אותנו איך צריך להתפלל כאשר אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא. זה קצת מהלך ארוך, אז אני אקרא חלקים ממנו, לא את הכל. אמנם לפי דעתי, הנה הפסוק, הנה נער עלתי לדבר ואנוכי עפר ואפר, ופרש רש"י, עפר על ידי המלאכים ואפר על ידי נמרוד, והייתי רואה לכל זה, שם כן, שבעצם שומר עפר על ידי המלאכים שרצו להפוך אותו לעפר, ואפר שנמרוד אותה לשרוף אותו, ולכאורה איך שייך עניין זה לעניין התפילה, לספר מה שעבר עליו מאז. למה הקדוש ברוך אברהם, כשהוא מדבר לקדוש ברוך הוא, אז הוא אומר לו, אל תשכח שאני ניצלתי עם המלאכים, שהרסו הפוכתי לאפר, וניצלתי מנמרוד, מה זה קשור לקיבול תפילות? מה זה שיעור היסטורי עכשיו, עבודת שורשים? אומר התפארת שלמה, אמנם לפי דעתי, הנה זה בא להורות לאדם סדר תיקון התפילה, בעומדו להתפלל לפני השם. כלומר, כל הסיפור הזה זה ללמד אותנו, איך נלמד מאברהם אבינו, איך אנחנו צריכים להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא. הנה זה יצא הראשונה מכל גשמיות העולם הזה. קודם כל, יצא ראשונה, קודם כל שאתה מתפלל, תשתדל לצאת מהגשמיות, ולחשוב את עצמו כאילו כבר עפר, ולמסירות נפש באהבה ודבקות לשם, וכל העומד לשרוף כשרוף דמי, זה גמרא במנחות, כל העומד להיזרק כזרוק דמי, ולכן אין מועלים בדברים של דמים במקדש וכו'. אומר פה התפארת שלמה, מה שכבר מובא בשאר הכוונות, וברש"ש, ובהרבה מקומות רואים אצל פנימיות התורה, שאדם צריך לכוון מסירות נפש. ולקבל על עצמו דלת מיתות בדין, סקילה, שריפה, הרג וחנק, אפילו לדמיין איך עושים בו את זה, וזה סגולה לקיבול תפילות בשאר הכוונות, גם בשמע ישראל, וגם למען שמו באהבה, וגם במילים מלך העולם, בכל אחת מהמאה הברכות, מכוונים את זה, שאדם מכוון את ממש לקבל דלת מיתות בדין, מסירות נפש, גם הנועם אלימלך כותב על זה הרבה בצטל קטן שלו, שאדם יכוון איך הוא מוסר נפשו על קידוש השם, ואני אגיד בדור שם זה הרבה יותר פשוט. אתה מתגייס לצבא? אתה מביע נכונות לצאת בצו 8 למלחמה? זה כבר מראה על עצמך שאתה מוכן, אתה מקבל על עצמך למות על קידוש השם, יש לך נכונות. אתה מתגייס לצבא? לא לטובתך, לטובת הכלל. וזה סגולה לקיבול תפילות, אנחנו היום בארץ ישראל, לא צריך לדמיין. בעצם זה שאתה שם עליך מדים, אתה מעיד שמיים וארץ, שאתה מוכן לעשות כל מה שצריך למען כלל ישראל. ולכן על ידי כך, כאשר איננו במציאות כלל, ברגע שאדם מקבל על עצמו דלת מיתות בדין או מסירות נפש, או נכונות למסירות נפש, אז ממילא הוא בעצם מבטל את הגוף שלו מבחינת העליונים, ואז יכול לדבוק, לדבק את נפשו במדרגת העליונים, ולהשיג מה שישיג. וזה היה מידת הצדיקים מן אברהם אבינו. עליו השלום עד עתה, העיקר למעט ולבטל את עצמו בבחינת אפר ואפר, ועל ידי זה זכו לכל המעלות הגבוהות. וזה היה בעצם העניין שמשה רבנו מעביר ביקורת על קורח. כמו שאמר משה רבנו עליו השלום לדת קורח, המעט מכם כי הבדיל, כן וכולי, רב לכם בני לוי. רצה לומר משה, הלא מה שהבדיל השם אלוהי ישראל אתכם, את צוות לוי, זה בגלל הוא מצד המעט מכם, אשר תמעיטו עצמכם. כמו שנאמר בדברים, כי אתם מעט מכל העמים. כלומר, למעט עצמכם מגשמיות העולם הזה. כלומר, אומר משה לקורח, אנחנו הלווים, למה השם בחר בנו? כי אנחנו אחיין וטנים. המעטנו את עצמנו, אין לנו חלק ונחלה, אין לנו אדמה, אין לנו שדות, לכן השם בוחר בנו. אתה, למה רב לכם בני לוי? כלומר, למה תרבו, דברו גבוה ותובדו מכל המעלה הנכבדה? כלומר, בני קורח, למה אתם לוויים? למה אתם מתנסים? אתם מאבדים את כל המעלה שלכם. וכהן זה רמזו בדברי מזל בגמרא במגילה דף ט"ז, שכבר למדנו בפרשיות הקודמות, על פסוק, אם מזרע היהודים מרדכי. אומרת הגמרא, כשהם יורדים, יורדים עד לעפר, וכשהם עולים, עולים עד לרקיע, שזה לכאורה הפשט, שאומרת לו זרש, תראה, אם עכשיו הוא מתעלה, אז הוא יעלה עד למעלה, לך סיכוי. אבל אומרת תפארת שלמה, הוא דור שזה הפוך, לא, רצה לומר, על ידי שהם יורדים עד לעפר, שהם משפילים עצמם, אנוכי עפר ואפר, על ידי אחר כך עולים עד לרקיע, וזהו שנאמר, אם מזה יודעים מרדכי, מבחינת הצדיק הזה, אשר אור זרוע לו, ויכול לזרוע, כן, מזרע מלשון זרע, בארץ יפעל אדמה, ולתן שם כל פרי, אז לא תוכל לו, כי הזרע שהוא באדמה, הוא מתרכב לגמרי 99%, ואז נשאר אחוז אחד של חיות, ומינה נובט הנבט, ואז יש גיבול ופרח וכל הצמיחה. אמנם, במידת ההכנעה, ופה ככה נסיים את המהלך הזה, במידת ההכנעה יש בו שתי בחינות. יש שני סוגים של הכנעה, של ביטול. יש אנשים אשר לא תגיע להם ההכנעה, כי אם אחרי יעבור עליהם איזה מקרה רעחס ושלום לא טוב, כעוני וכל יחמנה ליצלן, או אז יקנע לבבה מהרל. כלומר, שהם מגיעים לביטול והכנעה, שהם חוטפים מכות ואסונות, שלא נדע השם ישמרנו, על אף אחד מישראל. והנה הכנעה כזו, אומר תפארת שלמה, והנה הכנעה כזו פסולה, והיא פחותה מאוד, ולא יגיע עמה לשום מעלה. כי יישאר בעולם הזה לפי מידת הסיבה אשר מצאתו בעולם הזה. כלומר, בסופו של דבר, כאשר אדם בא לשפלות והכנעה בגלל הצרות שהוא חווה, אז הוא לא יעלה לדרגות גבוהות, הוא יישאר בשפלות שלו. ולמידת הכנעה אשר לצדיקים ההולכים לפני השם, הוא אשר תגיע להם, למה? מעוצם ידיעתם והשגתם בגדלות אור הבורא ברוך הוא, אין סוף. ובעריך נפשם נגד אורות העליונים שמעריכים בעין. הערכה שאומרים, מה, אני עכשיו מדבר עם השם? אני מניח תפילין? אני מתפלל? אני עושה צדק, נותן צדקה? יפחדו וירדו ויקנו לפני פחד השם ומהדר גאונו. על כן, בהכנעה הזאת, תתעצם נפשם במושכלות העליונות למעלה מבחינת הזמן, ושיבת ימי הבניין, כי יתבטלו מעולם הזה כנל. וזה בעצם ההבדל בין תשובה מהיראה לתשובה מאהבה. תשובה מהיראה, אדם תחד מהעונש. תשובה מאהבה, כי הוא אוהב את השם. כמו שאמר מורנו הרב יורם הצדיק, זכותו תגן עלינו. אדם עושה תשובה מהירה, כואב את עצמו, הוא לא רוצה שישרוף לו בגיהנום, אדם עושה תשובה מאהבה, כואב את הקדוש ברוך הוא. ואז הוא מסביר פה את כל ההמשך, שזה ההבדל בין עשיו ליעקב, אני מדלג בגלל קוצר הזמן, ונסיים בדיבור אחד קצר מפרשת העקדה, בכל זאת, פרשת העקדה זה הסיפור של התורה כולה, ואי אפשר להתעלם, אבל נראה פה איזושהי נקודה קטנה שתפארת שלמה מלמד אותנו גם הלכה למעשה מה צריך לעשות בעבודת השם שלנו. על הפסוק שבו לכם פה עם החמור וכולי ונשתחווה ונשוב עליכם. אומר תפארת שלמה להבין למה צריך להבטיחם בזה שישוב עליהם, למה אברהם צריך להבטיח לנערים שלו, שאנחנו יודעים לפי חז"ל שזה אליעזר וישמעאל, שהוא ישוב אליהם. אך הנה זה מידת הצדיקים, אשר בכל עת עלותם באיזה מדרגה גבוה, הנה אחר כך מעלים עמהם גם את אנשי דורם לעבודת הבורא יותר, אשר לא היה מקודם לכן. וזה הנאמר בכתוב, שבו לכם פה עם החמור. רצה לומר, אברהם אומר לנעריו, אתה אינכם עדיין בבחינת חמורים. אתם לא מספיק מזוכחים ומסוגלים לעלות לדרגות של הר המוריה. זה רק יצחק ואני. עד אשר נשתחווה ונעלה בניסיון הגדול הזה, אשר על ידי המצווה הרבה הזאת היה בטוח אברהם להגיע למדרגה גבוהה מאוד. אז אנחנו לא נישאר בפסגה לבד, אלא אז ונשוב עליכם. נרד אליכם, נעשה גם אתכם לבעלי תשובה ותעלו עמנו. זה פירוש מדהים של התפארת שלמה. כלומר הוא אמר, הוא ידע שאליעזר וישמעאל עוד לא, הם לא כלים ראויים להתעלות של הר המוריה, שמשם יצא יראה לעולם, לכן מוריה. אבל הוא אומר, אני לא אשאר בפסגה לבד. אחרי זה אני אגיע לדרגה גבוהה, ועם הדרגות הגבוהות שזכיתי למה אני אעשה, אני ארד אליכם ונשוב עליכם, אני אעלה אתכם גם למדרגת התשובה של העקדה. וכן הבן, אחר כך כתיב, וישוב אברהם מיד אחרי העקדה, למי הוא שב? אל נעריו. כתוב וישוב, כי ישיבם באמת כנ"ל. ואז ויקום ולכו לכתוב אל באר שבע. רצה לומר, מה זה יחדיו בשווה עם אברהם? כי אברהם הביא את אליעזר וישמעאל למדרגה שלו אחרי העקדה. הגיעו אל מעלת באר שבע, היא הבינה, היא מה הילאה, התשובה הילאה, כנודע בזוהר הקדוש. וזה מעלת הצדיקים, שכאשר הם מתעלים ועולים מדרגות השם, הם לא נשארים שם, הם יורדים למטה איפה שהם גדלו, מי שעזר להם, כל המשפחה, כל המסביב, ומעלים אותם. וזה גם ניסיון עבורנו, וזה יופי של אינדיקציה, שאדם מתעלם, מתפתח בעבודת השם, האם המשפחה מתנגדת אליו, או שהוא מצליח מרום הפסגות שלו לרדת ולרומם את המשפחה איתו, את החברות, את החברים, את הסביבה שלו. ואם לא, אז זה לא אומר שהעבודה שלו לא טובה, עד שלא הגיע הזמן. שיתעלה יותר ויותר, עד שיגיע למצב ש, כמו שאומר הרב קוק, כל מה שהצדיק מתגדל, הוא מעלה את כל העולם איתו. אז קצת הארכתי יותר מהרגיל, אבל אותי פספס את הדברים הנפלאים, בעזרת השם, נזכה בתחילת שבוע הבא להמשיך עם פרשת חיי שרה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.